עירובין פרק ד' משנה א'. כאשר אדם נמצא בעיר בשבת, הוא יכול ללכת בכל העיר בלי הגבלה, וגם לצאת מהעיר עד 2000 אמה לכל כיוון, כמובן בלי לטלטל. אבל אם אדם יצא מחוץ לתחום, מותר לו ללכת עד 400 ולא יותר. המשנה שלנו מחדשת שגם אם יצא מחוץ לתחום נגד רצונו בעל כורחו, בכל זאת יש לו רק 400 ולא יותר. המשנה מביאה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא של אדם שגויים הוציאו אותו מחוץ לתחום נגד רצונו, והדוגמה השנייה היא אדם שנכנסה בו רוח רעה וגרמה לו להתחיל ללכת או לרוץ מחוץ לתחום. בשני המקרים אלו אסור לו ללכת רק עד 400 ולא יותר. אבל אם הגויים החזירו אותו בחזרה, או שכתוצאה מהרוח הרע הוא חזר חזרה לעיר במהלך אותה שבת, חוזר הדין הראשון שלו, והוא יכול ללכת בכל העיר בחופשיות, וגם ללכת 2000 אמה לכל כיוון מהעיר, כמו שהיה בתחילת השבת. בגמרא מציינים שמדובר שגם ביציאה שלו מחוץ לתחום וגם בחזרה, אז הדבר הזה היה בעל כורחו. אז כשהוא חוזר לעיר, אז יש לו יותר ללכת ברדיו של 2000 אמה. אבל אם אחד או שניים מהכיוונים היה מרצונו, יש לו רק 400 ולא יותר. עד עכשיו דיברנו על אדם שיצא בעל כורחו מתחום שבת והגיע לשטח פתוח. אבל מה יקרה כאשר הוציאו את האדם מהעיר בשבת, בעל כורחו, והביאו אותו למקום מגודר, לעיר אחרת שמוקפת חומה, או לדיר או שר, זה מקומות שהם מגודרים בשביל צון? כאן יש מחלוקת. לדעת רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, מותר יהיה לו ללכת בכל האזור המגודר. מבחינתנו כל האזור המגודר נחשב כמו 400. לעומת זה לדעת רבי יהושע ורבי עקיבא, גם כאשר האזור מגודר, יש לו רק 400 ולא יותר. המשנה מביאה סיפור שממחיש את המחלוקת. פעם אחת אותם התנאים שהזכרנו יצאו בספינה שעגנה בפרנדיסין ביום שישי ויצא להפלגה בשבת מחוץ לתחום שבת. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו בכל שטח הספינה, כי לדעתם גם אם אדם יצא מחוץ לתחום כל האזור שמוקף נחשב כמו 400 והספינה היא נחשבת כמקום מוקף. אבל רבי יהושע ורבי עקיבא לא יצאו מ-400 שבהם הם שבתו בתחילת ההפלגה. אמנם הסיבה שהם עשו את זה הייתה רק חומרה שמחמירו על עצמם, כי גם לדעתם היה אפשר מכר דין ללכת בכל הספינה, כי אי אפשר להשוות את הדין של הספינה על הדין הרגיל. ספינה הרי כל הזמן מתקדמת ולא נמצאת אף פעם באותם 400, וגם הם הרי שבתו בספינה כבר ביום שישי, ואם זה מקום השביתה אז אין בעיה ללכת בכל המקום, בכל הספינה, אבל הם רצו להחמיר על עצמם כדי שלא יבוא אנשים להתיר בדיר או בשר. נסכם, ראינו שאם אדם יצא בעל כורחו ממקום השביתה שלו בשבת מחוץ לתחום, אסור לו ללכת אלא 400 בלבד. אבל גם אם החזירו אותו חזרה בעל כורחו, חוזר הדין שלו להיות כמו בהתחלה ויש לו 2000 אמה לכל כיוון. אבל אם כאשר הוציאו את האדם למקום פתוח, אלא במקום למקום פתוח החזירו אותו למקום שהוא מוקף מחיצות, כאן יש מחלוקת. לדעת רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, מותר לו ללכת בכל האזור המגודר. לעומתם רבי יהושע ורבי עקיבא סוברים שעדיין יש לו רק 400 ולא יותר. גם ראינו את הסיפור בספינה, בו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו בחופשיות בכל הספינה, אבל רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מ-400 והחמירו על עצמם, כדי שלא יתירו לעצמם אנשים במקום רגיל, למרות שבספינה הייתה סברה להתיר גם לשיטתם. עירובין פרק ד' משנה ב'. המשנה שלנו היא המשך ישיר של המשנה הקודמת. בסוף המשנה הקודמת סיפרנו על התנאים שהפליגו בספינה בשבת, ספרת המשנה שפעם אחת האונייה התקרבה לנמל על מנת לעגון ממש בזמן כניסת השבת. והחכמים שאלו את רבן גמליאל האם לדעתו מותר להם לרדת מהספינה. כי הספינה הייתה במקום השביתה שלהם, הם חשבו שבזמן בין השמשות, שזה הרגע שקובע את מקום השביתה, הם היו מחוץ לתחום של הנמל, והנמל לא היה מוקף מחיצות. ענה להם רבן גמליאל, מותר לכם לרדת לנמל, כי עוד לפני שחשך היום כבר היינו בתוך התחום של הנמל, וממילא מותר לנו לרדת מהספינה, למרות שהספינה תעגון רק בשבת בחוף. בגמרא מסופר שלרבן גמליאל הייתה מעין משקפת שבעזרתה הוא חישב את המרחקים, וכך הגיע למסקנה שהם היו בתוך התחום בכניסת השבת. נסכם. רבן גמליאל התיר לחכמים לרדת מהספינה אחרי כניסת שבת, מכיוון שידע שבזמן בין השמשות הם היו בתוך התחום של הנמל, וממילא מקום השביתה שלהם בכניסת השבת אפשר להם את הירידה מהספינה. עירובין פרק ד' משנה ג'. כבר למדנו במשנה א' שאם אדם יוצא בעל כורחו מהתחום, הוא יכול ללכת רק עד 400 ולא יותר. אבל אדם שיצא מחוץ לתחום מסיבות של פיקוח נפש כדי להציל מדלקה או מגויים או מנער של על גדותיו, או ממפולת ועוד כמה מקרים, יש לו 2000 אמה לכל כיוון מהמקום שבו הוא בא להציל. אבל אומרת המשנה שלנו, אם לאותו אדם שהלך במהלך השבת לצורכי פיקוח נפש בהיתר, אמרו לו במהלך ההליכה שכבר אין צורך שיבוא. אז התירו לו חכמים את אותו היתר, ומאותו מקום שבו הוא נמצא, יש לו 2000 אמה לכל כיוון. אם ה-2000 אמה האלה חופפות את ה-2000 אמה של העיר, מותר לו לחזור אל העיר אפילו שמדובר בסך הכל על יותר מ-2000 אמה הליכה, ודינו כמו אנשי עיר, וכאילו לא יצא מחוץ לתחום. אז זה כבר היתר שני. חכמים הקלו ואמרו שכל מי שיצא בהיתר, אנחנו מקלים עליו. בדומה להיתר שהקלו חכמים על אדם שיצא עם כלי נשק כדי להציל את אנשי העיר, אז מותר לו לחזור עם כלי הנשק במהלך השבת, ולא יצריך אותו חכמים להשאיר בשדה את כלי הנשק. נסכם, אדם שיצא מחוץ לתחום בשבת לצורך פיקוח נפש ועוד כמה דברים, יש לו 2,000 אמה מהמקום שבו הוא צריך להגיע, ולא רק 400 כמו אדם רגיל, כמו שמענו במשנה הקודמת, בבן אדם שיצא בעל כורחו מהתחום. ומחדש את המשנה, שלא רק אם באמת הגיע לידו והציל, אלא אפילו אם בדרך אמרו לו שאין כבר צורך שיבוא, בכל זאת יש לו 2,000 אמה מהמקום שבו הודיעו לו. ולא רק זה, אלא אם ברדיו של 2,000 אמה של המקום שבו הוא נעצר, יש חפיפה עם תחום השבת של העיר, מותר לו ללכת חזרה לעיר, למרות שמדובר על הליכה של יותר מ-2,000 אמה בסך הכל. עירובין, פרק ד', משנה ד'. אדם שלח ביום שישי ולא הספיק להגיע לעיר עד כניסת שבת, אבל הצליח להגיע לתוך התחום של שבת, לתוך הרדיוס של 2,000 אמה של העיר, ורצה לשבות בעיר, מותר לו ללכת בשבת עד העיר, ודינו כמו יושבי העיר, ויש לו אפשרות ללכת עד 2,000 אמה רדיוס מסביב לעיר כמו כל אנשי העיר. מה קורה כאשר אותו אדם הגיע לתוך התחום של העיר בכניסת שבת, אבל לא ידע שהוא כל כך קרוב, והוא חשב שהוא רחוק יותר, ועוד לא נכנס לתוך התחום של העיר? לדעת רבי מאיר, אפילו אם יבוא ויגידו לו שהוא כבר בתוך התחום, יש לו רק 2,000 אמה רדיוס מהמקום שבו הוא שבת ולא יותר. גם בתוך העיר יהיה מותר לו ללכת רק במקומות שבתוך הרדיוס של מקום השביטה שלו בכניסת השבת, כי בבין השמשות הוא חשב שמקום השביטה שלו יהיה איפשהו נצר ולא בתוך העיר. אבל רבי יהודה מתיר לו ללכת עד לעיר ולהסתובב בכל העיר בחופשיות ולנהוג כאנשי העיר, כי למרות שחשב שמקום השביטה שלו יהיה מחוץ לעיר, זה היה בטעות. אם הוא היה יודע שהוא כבר בתוך התחום של העיר, בוודאי שהוא היה מתכוון שמקום השביטה שלו יהיה בעיר עצמה ולא מחוץ לה. מביא רבי יהודה ראיה לדבריו ממעשה שקרה לרבי טרפון, והגמרא מבארת מה בדיוק קרה שם. רבי טרפון הלך לפני שבת לכיוון העיר, כשנכנסה שבת הוא חשב שהוא רחוק יותר מ-2,000 אמה מהעיר, ולכן הוא קבע את מקום השביטה שלו איפה שהוא נעצר, בכניסת השבת, ושם הוא גם ישן בליל שבת. למחרת פגשו אותו רואה בקר מהעיר, ואמרו לו שהוא בתוך התחום של שבת של העיר, ולא כמו שהוא חשב. ובאמת, בעקבות הדברים של רואה הבקר, נכנס רבי טרפון לעיר, וישב ללמוד בבית המדרש. אף על פי כן בגמרא דחו את הראיה הזאת לשיטת רבי יהודה, כי אמרו שייתכן שרבי טרפון נתנה שאם הוא בתוך התחום של העיר, אז מקום השביטה שלו יהיה בעיר. או לחילופין, רבי טרפון לא הלך יותר מ-2,000 אמה, ובית המדרש אליו הוא נכנס, אמנם היה בעיר, אבל פחות מ-2,000 אמה ממקום השביטה שלו. אבל בכל זאת להלכה, למרות שהראיה אולי לא ראיה, אנחנו הולכים כשיטת רבי יהודה שמקל. נסכם, אדם שיגיע לתוך תחום העיר בכניסת שבת, ולא ידע שבתוך התחום של העיר, לדעת רבי מאיר, אסור לו ללכת מעבר ל-2,000 אמה ממקום השביטה שלו. זה המקום שבו הוא נעצר בכניסת השבת. לובת רבי מאיר, רבי יהודה סובר שהרי כל קביעת המקום הייתה בטעות, כי אם היה יודע שהוא בתוך התחום של העיר, הוא היה קובע את שביטתו כאנשי העיר, לכן דינו כמו אנשי העיר, והוא יכול להסתובב חופשי בכל העיר, ועד 2,000 אמה מחוץ לעיר לכל כיוון בדיוק כמו אנשי העיר. רבי יהודה הביא ראיה מרבי טרפון, אבל בגמרא הביאו דחיות לראיה הזאת, ובכל זאת הלכה כרבי יהודה. עירובין, פרק ד', משנה ה'. אדם שגר בעיר ובכניסת שבת לא התכוון לקבוע את מקום השביטה שלו, ההלכה היא שדינו כמו אנשי העיר. זאת אומרת מותר לו ללכת בכל העיר בחופשיות, ומחוץ לעיר יש לו 2,000 אמה לכל כיוון. אבל אם אדם הולך בדרך ביום שישי, ובכניסת השבת הוא נרדם, ולא הייתה לו כוונה לקבוע מקום שביטה מסוים, כאן יש במשנה מחלוקת מה הדין שלו. לדעת רבי יוחנן בן נורי, יש לו אפשרות ללכת 2,000 אמה לכל כיוון מהמקום שבו ישן בכניסת השבת. לעומת רבי יוחנן בן נורי, חכמים סוברים שיש לו רק 400 במקום שבו הוא ישן בכניסת השבת. בכמרה הסבירו שנקודת המחלוקת ביניהם קשורה לדעות שלהם בדין של חפצי הפקר. אם אדם מוצא חפצים של הפקר במהלך השבת, לדעת רבי יוחנן בן נורי מותר לאדם שמצא את החפצים האלו להוליך אותם עד 2,000 אמה רדיוס מהמקום שבו הוא מצא אותם ולא יותר, כי אין להם דעת בעלים. הרי לא היו להם בעלים. כך גם אדם שישן בכניסת השבת לא הייתה לו דעה, ולכן יש לו 2,000 אמה לכל כיוון, כמו חפצי הפקר. אבל חכמים סוברים שחפצי הפקר דינם כמו הדים של האדם שמצא אותם. איפה שמותר לאותו אדם ללכת, גם לשם הוא יכול להוליך את החפצים של ההפקר שהוא זכה בהם. לחפץ אין דעה, ולכן הוא לא קונה שביטה. רק האדם הוא זה שזוכה בחפץ, והוא יש לו את הדעת, הוא זה שיקבע את המקום של השביטה של החפץ. ולכן, אדם שישן לא קונה מקום שביטה כי לא הייתה לו דעת בזמן כניסת השבת, בה הוא ישן, ולכן יש לו רק 400 ולא יותר. לגבי 400, יש מחלוקת נוספת במשנה איך בדיוק מודדים אותם. לדעת חכמים, יש אפשרות ללכת 400 לכל כיוון, סך הכל מקצה לקצה, 800. לדעת רבי אליעזר, יש רק 200 לכל כיוון, סך הכל 400. לדעת רבי יהודה, יש אמנם 400 בלבד ולא 8, אבל אפשר לקבוע באופן חד פעמי את אותם 400, והם יכולות להיות לכיוון אחד. כל המחלוקת היא לגבי הליכה, אבל לגבי טלטול, גם חכמים מודים שניתן לטלטל רק 400 וללכת סך הכל 8. נסכם, אם אדם הולך בדרך ביום שישי, ובכניסת שבת נרדם, ולא הייתה לו כוונה לקבוע מקום שביטה, לדעת רבי יוחנן בן נורי, יש לו אפשרות ללכת 2,000 אמה לכל כיוון, מהמקום שבו הוא ישן בכניסת השבת. לדעת חכמים, יש לו רק 400 במקום שבו הוא ישן בכניסת השבת. לגבי 400, ראינו שחכמים מאפשרים 400 לכל כיוון, סך הכל 8 על 800. לדעת רבי אליעזר, יש לו 200 לכל כיוון, סך הכל 4 על 4. ולדעת רבי יהודה, יש 400, אבל ניתן לקבוע באופן חד פעמי, שכל 4 אמות יהיו לכיוון מסוים. כל המחלוקת היא רק לגבי הליכה, לגבי טלטול, גם חכמים יודעים שיש רק 400 ולא יותר. עירובין, פרק ד' משנה ו'. במשנה שלנו מדובר על אנשים שיש להם יכולת של טלטול רק של 400 בשבת, כמו שלמדנו במשנה הקודמת. המקרה הראשון מדבר על שני אנשים שלכל אחד יש 400 שונות, אבל יש חפיפה חלקית בין ה-400 של הראשון עם ה-400 של השני. אומרת המשנה, מותר להם לשבת יחד באזור שבו יש חפיפה בין ה-400 של כל אחד, להביא אוכל ולאכול ביחד, העיקר שכל אחד לא יוציא חפצים מעבר ל-400 שלו. המקרה השני מדבר על שלושה אנשים שלכל אחד יש רק 400, כך שלרובן יש חפיפה של 200 עם שמעון מצד אחד, וללוי יש חפיפה עם שמעון של 200 אחרות מהצד השני. אז לשמעון האמצעי מותר לאכול עם רובן באזור המשותף לשניהם, וגם מותר לו לשמעון לאכול עם לוי באזור המשותף להם, בלי לחרוג מגבולות הגזרה. אבל לרובן וללוי אסור לאכול או להוציא חפצים אחד עם השני, גם לא דרך שמעון, כי אין להם אזור חופף יחד. אומר רבי שמעון, המצב הזה דומה להלכה ברובי חצרות. רק נזכר לרגע, חזל אסרו טלטול בין חצרות, למרות שמוגדרות רשות היחיד, אלא אם כן יכינו אוכל משותף, שנקרא עירוב חצרות, והוא מאפשר טלטול בחצרות. המקרה שמדמה לעבר רבי שמעון הוא מקרה שיש שלושה חצרות שמחוברות אחת על השנייה בטור, הראשונה מחוברת לשנייה, והשנייה מחוברת לשלישית, ונוסף כל חצר פתוחה גם לרשות הרבים. אם החצר הראשונה הכינה עירוב משותף עם החצר השנייה, מותר לבני שתי החצרות, הראשונה והשנייה, להעביר חפצים אחת אל השנייה. ואם החצר השלישית הכינה עירוב משותף עם החצר השנייה, מותר לבני החצר השנייה והשלישית להעביר חפצים אחת מהשנייה. אבל לבני החצר הראשונה אסור להעביר חפצים אל החצר השלישית, ולא לחצר השלישית, אל החצר הראשונה, כי אין להם עירוב משותף. אומר רבי שמעון, יש הקבלה בין המקרה של החצרות לבין המקרה של האנשים אצלנו במשנה. מותר לראשון לאכול עם השני ומותר לשלישי לאכול עם השני, אבל לראשון ולשלישי אסור לאכול יחד, בדיוק כמו בחצרות. נעיר שבגמרא אמרו שרבי שמעון הביא את הראיה הזאת כדי לסתור את שיטת חכמים. חכמים חולקים על רבי שמעון וסוברים שבמקרה של החצרות שאסור לבני שלושת החצרות להעביר אחד אל השני, ואמר להם רבי שמעון, הנה ראיה שבמקרה מקביל עם שלושה בני אדם במקום שביטה של 400, אתם יודעים שלאמצעים מותר לאכול עם הקיצוניים, למרות שלקיצוניים אסור לאכול אחד עם השני. תודו לי גם המקרה המקביל של החצרות. ואנו לא חכמים שלא ניתן להשוות בין המקרים. כי בחצרות מדובר על הרבה אנשים, ויכלו בקלות להתבלבל. אבל במקרה של שלושת האנשים, האמצעי יוכל לשים לב ולהזהיר אותם. נסכם. כאשר ישנם שני אנשים שיש להם רק 400 לטלטל, וחלק מ-400 שכל אחד חופף עם ה-400 של חברו, מותר להם להביא אוכל לאזור המשותף ולאכול יחד. העיקר שכל אחד לא יוצא מחוץ לתחום 400 שלו. כאשר ישנם שלושה אנשים שיושבים בסמוך, ולכל אחד יש רק 400, לראשון ולשני יש חפיפה, ולשני ולשלישי יש חפיפה, אבל לראשון ולשלישי אין חפיפה, מותר לשני לאכול יחד עם הראשון והשלישי בנפרד, אבל לראשון ולשלישי אסור לאכול יחד, מכיוון שאין להם אזור חופף. אמר רבי שמעון, המקרה הזה דומה למקרה של שלושת החצרות שמחוברות יחד ומחוברות כל אחד בנפרד לרשות הרבים. אם הראשונה ערבה עם השנייה, וגם השנייה ערבה עם השלישית, מותר להם להעביר חפצים בין הראשונה לשנייה, או בין השלישית לשנייה, אבל לא בין הראשונה לשלישית, בדיוק כמו המקרה שלנו במשנה. עירובין, פרק ד' משנה ז'. המשנה שלנו מדברת על אדם שהולך בדרך לפני שבת, והוא רחוק מביתו עד מרחק של 4,000 אמה. במרחק של 2,000 אמה מביתו יש עץ או גדר. והוא רואה אותה מהמקום שבו הוא נמצא כרגע. באופן תיאורטי, אם היה רץ, הוא היה יכול להגיע עד לעץ עוד לפני כניסת השבת. אבל הוא עייף ויודע שבפועל לא יגיע עד לעץ בכניסת השבת. אבל יש לאותו אדם פתרון איך להגיע הביתה בשבת, למרות שהוא נמצא במרחק של 4,000 אמה מהבית, איך הוא יעשה את זה? אומרת המשנה, אם הוא יגיד עוד לפני שבת, שהוא קובע את מקום השביטה שלו במקום ספציפי בעץ, למשל, בגזע של העץ, אז מותר לו ללכת עד לעץ 2,000 אמה, ומכיוון שהעץ הוא מקום השביטה שלו, מותר לו ללכת גם מהעץ עוד 2,000 אמה לכיוון הבית. אבל אם כאשר הוא הגדיר את העץ כמקום השביטה שלו, אבל בלי הגדרה ספציפית, הגזע או משהו כזה, אין משמעות לדבריו. בגמרא יש מחלוקת האם אין משמעות לדבריו הכוונה שעל הבית הוא לא יוכל ללכת, אבל עד לעניין הוא כן, או לדעה שנייה אפילו לאילן הזה הוא לא יוכל להגיע. נסכם, אדם שרואה שהשבת כבר מתקרבת, והוא עוד לא הספיק להגיע הביתה, ומהמקום שבו הוא נמצא עד ביתו יש עד 4,000 אמה, מחדש את המשנה שאם הוא רואה מרחוק עץ או גדר שנמצאים באמצע הדרך לביתו, והוא באופן תיאורטי יוכל בריצה להגיע למד שבת, הוא יוכל לקבוע את מקום השביטה שלו בעץ, וכך להגיע אחרי כניסת השבת לביתו ביתר. אבל רק בתנאי שהגדיר באופן מאוד ספציפי את מקום השביטה, למשל בגרזה של העץ, ולא רק באופן כללי. עירובין, פרק ד' משנה ח'. המשנה בהתחלה מתקשרת למשנה הקודמת. במשנה הקודמת דיברנו על פתרון לאדם שנמצא במרחק של עד 4,000 אמה בביתו. הפתרון היה הגדרת מקום שביטה בין המקום שבו הוא נמצא לבין הבית, למשל בגזע עץ, וכך יוכל להגיע הביתה בשבת למות המרחק. המשנה שלנו מדברת על אדם שלא הכיר את היתר של המשנה הקודמת, או שלא מצא עץ שיוכל להגדיר אותו כמקום השביטה, ולכן הוא צריך למדוד רק 2,000 אמה ולא יותר. הנושא עליו דנה המשנה הוא איך למדוד את ה-2,000 אמה. לדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס, מודדים את ה-2,000 אמה מעוגלות, מציירים עיגול דמיוני שהקוטר שלו 4,000 אמה, ואתה נמצא במרכז העיגול. ניתן ללכת בכל שטח העיגול, כך שאתה יכול ללכת ברדוס של 2,000 אמה לכל כיוון. לעומת זאת, לפי חכמים, ניתן ללכת יותר מ-2,000 אמה לכל כיוון, כי החשבון הוא לא מעוגל אלא מרובע. מציירים ריבוע דמיוני של 4,000 אמה על 4,000 אמה, המקום שבו אתה נמצא הוא מרכז הריבוע. ניתן ללכת בכל שטח הריבוע. שיטת חכמים מקלה יותר, מכיוון שכאשר מרבעים ולא מעגלים, יש שטח גדול יותר באלכסונים. בארבעת הפינות, הריבוע, יש שטח שהוא עודף על שטח העיגול. נסכם. המשנה מלמדת איך מודדים את ה-2,000 אמה של מקום השביטה בשבת. לדעת רבי חנינא בן אנטיגנוס, ניתן ללכת ברדיוס של 2,000 אמה מסביב למקום השביטה. החשבון הוא שטח עיגולי דמיוני בקוטר 4,000 אמה. מקום השביטה נמצא באמצע המעגל. לעומת רבי חנינא בן אנטיגנוס, חכמים סוברים שהחשבון הוא ריבועי ולא עיגולי. מציירים ריבוע דמיוני של 4,000 אמה על 4,000 אמה, כאשר מקום השביטה באמצעו. לשיטת חכמים ישנם אזורים גדולים יותר שבהם ניתן ללכת, האזורים שבהם הריבוע יתר על העיגול. עירובין, פרק ד' משנה ת'. הנושא של המשנה שלנו הוא איך מניחים עירוב תחומים. הדרך הפשוטה היא על ידי הנחת פת במקום שבו אתה רוצה להגדיר כמקום השביטה שלך בשבת. אתה יכול להניח בעצמך, או לשלוח שליח שניח עבורך. אבל כבר ראינו שניתן גם להגדיר את מקום השביטה על ידי מצאות פיזית במקום השביטה, מה שמוגדר במשנה מערב ברגליו, ואמירה אחר כך ששביטתי במקומי כאן יהיה מקום השביטה שלי. ישנה מחלוקת במשנה האם כל אדם יכול להשתמש בפתרון של מערב ברגליו ולא להשתמש בפת, אלא בהימצאות פיזית, אמיתית ואמירה. לדעת רבי מאיר, רק לאדם עני יש את היכולת לערב ברגליו, או לאדם שבא בדרך ואין לו פת, גם הוא יוגדר לצורך העניין כעני. אבל אדם עשיר חייב לערב דווקא בפת. רבי מאיר סובר שעיקר העירוב הוא דווקא לידי פת, וכך ניכר שהוא מגדיר את המקום כמקום השביטה שלו. לכן נתיר שימוש של מערב ברגליו רק במקרה שאין ברירה, כמו אני או מהלך בדרך. לעומת רבי מאיר, רבי יהודה סובר שגם אדם עשיר יכול להגדיר את מקום השביטה על ידי מצאות פיזית ואמירה שביטתי במקומי. ואין חיוב גם לו לעשיר לערב דווקא בפת. רבי יהודה סובר שעד הרבה, ההימצאות הפיזית היא העיקר היותר גדול שזה מקום השביטה, להבדיל מעירוב בפת שאפשר לעשות על ידי שליח, ואז זה לא ניכר שזה עבורך. העירוב בפת נועד דווקא להקל על העשירים שלא יצטרכו לטרוח לבוא במיוחד ביום שישי, אלא הם שולחים שליח עם פת למקום של העירוב. נסכם, עירוב בפת מועיל לדעת כולם. ישנה מחלוקת האם עירוב על ידי הימצאות פיזית ואמירה שזו מקום השביטה שלך מועילה לכל אדם או רק לעניים. לדעת רבי מאיר, רק אני או אדם שבא בדרך נתיר לו שימוש בעירוב של הימצאות פיזית ללא פת, לעומתו רבי יהודה מתיר גם להשאיר להשתמש בעירוב כזה. עירובין, פרק ד' משנה י'. ישנן שתי ערים במרחק של עד 4,000 אמה, וכדי להגיע בשבת מעיר לעיר, חייבים להניח עירוב תחומים ביניהם. היה אדם שבני אחת מהערים האלו שלחו אותו להניח את עירוב התחומים, והוא יצא לדרך עם העירוב. אבל חבר שלו קרא לו לחזור מאיזושהי סיבה, למשל בגלל מזג אוויר, ובפועל הוא לא הניח את העירוב. אומרת המשנה, לבני העיר אסור ללכת באותה שבת לעיר הסמוכה, למה? כן, עירוב תחומים שאפשר לסמוך עליו. אבל מחדש רבי יהודה שלאותו אדם ספציפית שהתחיל ללכת, מותר יהיה בשבת ללכת לעיר השנייה. למה? כיוון שהוא דומה למקרה שלמדו במשנה זין, שאדם לא חייב תמיד להניח בפועל עירוב של פת, ואם הוא אומר שביטתי במקום מסוים, שביטתי במקום פלוני, זה יכול להועיל לפעמים. וגם אצלנו, הוא התכוון בהתחלה להניח את העירוב במקום מסוים בדרך, וזו הייתה המטרה של ההליכה שלו, וזה דומה לאמירה, רק שבסוף הוא חזר. לכן, לאותו אדם העירוב כן יכול להועיל, אבל לשאר בני העיר, עירוב כזה לא יעזור. לעומת רבי יהודה, רבי מאיר סובר שהמצב הוא ספק. מצד אחד, אולי באמת הוא התכוון שהמקום של השביטה שלו יהיה בנערים, אבל מצד שני, אולי כשחזר חזרה עוד לפני שניח בפועל את העירוב, הוא התכוון שמקום השביטה יהיה בביתו כמו אנשי העיר. ולכן, בגלל הספק, מצד אחד, הוא לא יוכל לסמוך על העירוב של אנשי העיר, כי הרי יצא לדרך כדי להניח את העירוב במרחק מהעיר, ושם השביטה שלו, ומצד שני, הרי הוא לא יניח בפועל את העירוב, ואז מקום השביטה שלו הוא בעיר. לכן הוא יוכל ללכת רק במקומות שחופפים בין התחום של העיר לבין התחום של המקום שבו היה אמור להניח את העירוב. רק עד 2000 מעלה לכיוון אחד מהעיר, הכיוון של המקום של הנחת העירוב. כדי לתאר את הספק, רבי מאיר משתמש במשל שכבר ראינו בפרק הקודם, גמל חמר, והכוונה לאדם שמכיוון אחד מושך אותו חמור, ומכיוון שני מושך אותו גמל. גם פה שני העירובים מושכים אותו משני הצדדים, והוא נשאר בספק. רק נציין שבגמרא ישנו פירוש קצת שונה למשנה. אז נסכם, אדם שיצא לדרך על מנת להניח עירוב תחומים עבור אנשי העיר, ואחרי שיצא לדרך קראו לו וחזר חזרה לביתו, באותה שבת אנשי העיר לא יוכלו לסמוך על העירוב תחומים, מכיוון שלא הניחו אותו. אבל לגבי אותו אדם שהניח את העירוב, או שהיה בדרך להניח את העירוב, ישנה מחלוקת. לדעת רבי יהודה, אותו אדם יכול להחשיב את ההליכה שלו כמו ההנחה של העירוב, כי הוא כאילו אמר שביטתי במקום פלוני, שזה מועיל לאדם שלך בדרך. אבל לדעת רבי מאיר, אותו אדם נמצא בספק האם העירוב של העיר מועיל לו, או העירוב שעמד להניח מועיל לו, ולכן יחמיר לשני הצדדים, ויוכל ללכת רק למקומות שיש בהם חפיפה בין התחום של העירוב של העיר לבין התחום של העירוב שלו. עירובין, פרק ד', משנה י' א'. הנושא של המשנה שלנו הוא קצה גבול תחום שבת, ונראה דיני הקצה בשני מקרים. המקרה הראשון הוא אדם שבשבת יצא מחוץ לתחום שבת, הוא יצא מעבר ל-2000 אמה מהעיר, אבל במזיד, ולא היה לו איזשהו היתר לצאת. אז כנסו אותו חכמים שלא יוכל לחזור חזרה לתחום העיר, אלא הוא יישאר במקום שבו הוא נמצא, ויש לו רק 400 שבהם הוא יכול ללכת. ישנה מחלוקת במשנה, מתי בדיוק כנסו חכמים את אותו אדם, כמה אמות בדיוק הוא צריך לצאת כדי שנחייב אותו. לדעת הנקמה, אפילו אם הוא יצא רק אמה אחת מחוץ לתחום, כבר כנסו אותו ואסור לו לחזור חזרה לתחום העיר, ויש לו עכשיו רק 400 ולא יותר. למרות שאותם 400 חודרות לתוך תחום שבת של העיר, בכל זאת יציאה של אמה אחת, כונסים אותו. לעומת הנקמה שמחמיר, סובר רבי אליעזר שרק אם יצא 300 ויותר, אז אסור לו לחזור חזרה לתחום העיר. אבל אם יצא רק אמה אחת או שתי אמות, עדיין יש חפיפה בין 400 שבהם הוא נמצא לבין תחום העיר. ולכן, כל עוד שבתוך הרדיוס של 400 שלו יש חפיפה לתחום העיר, הוא יוכל לחזור. אבל ברגע שאין חפיפה, קרי יותר משתי אמות, כבר יהיה אסור לו לחזור לתחום שבת של העיר. רבי אליעזר מתאים לשיטה שלו במשנה ה', שמודדים את 400 של האדם כשהוא עומד באמצע, ואז יש לו מכל כיוון שתי אמות. עד כאן המקרה הראשון בדיני הקצה. המקרה השני מדבר על אדם שהלך בדרך ביום שישי לכיוון העיר, ורצה להגיע לעיר לשבת. אבל לא הספיק להגיע בכניסת השבת, להגיע אפילו לא לתחום העיר. אותו אדם רצה שהשביטה שלו תהיה בעיר, אבל מכיוון שבפועל לא רק שלא היה בעיר, הוא אפילו לא היה בתחום ה-2000 ממש של העיר, וגם לא היה מעוניין שהמקום שבו נמצא עכשיו בכניסת שבת יהיה מקום השביטה שלו בשבת, לכן אין לו בפועל מקום שביטה, והוא יוכל ללכת רק עד 400 במקום שבו הוא נעצר בכניסת השבת. כמובן שאם הוא היה נוהג בחוכמה, הוא היה מגדיר את המקום שבו נעצר בכניסת השבת כמקום השביטה שלו, וכך מאותו מקום היה לו 2000 ממה לכל כיוון, אבל הוא לא עשה את זה. אז במשנה ישנה מחלוקת מה קורה כשהוא התקרב מאוד לתחום השבת של העיר, אבל לא נכנס פנימה לתוך תחום העיר. לדעת הנקמה, אפילו אם הוא היה במרחק של המאה אחת מתחום העיר, זה לא יעזור כלום, ויש לו רק 400 ולא יותר. לדעת רבי שמעון, אם הוא כבר במרחק של עד 15 אמה מהמקום שמסומן כתחום שבת, כבר יהיה מותר לו להיכנס לעיר ולהיות כאנשי העיר. הסיבה היא שכאשר אנשים שמודדים את תחום שבת מסמנים לקצה הגבול, הם לוקחים 15 אמה אחורה, ושם מסמנים את קצה הגבול. הם עושים את זה על מנת שאנשים שיוצאים מהעיר בשבת לא יגיעו ממש עד הקצה, כדי שלא יעברו אותו. אבל במקרה שלנו, הרי לא מדובר על אדם שיוצא מהעיר החוצה, אלא על אדם שרוצה להיכנס לעיר אחרי כניסת שבת. במקרה הזה אנחנו מקלים ויהיה מותר לו להיכנס, אם הוא בתוך התחום של עד 15 אמה מהסימון. נסכם, ראינו במשנה שני דינים שקשורים לקצה תחום שבת. בדין הראשון ראינו מחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר. לדעת תנא קמא, מי שיצא בשבת מחוץ לתחום של שבת במזיד, אסור לו לחזור חזרה לעיר, אפילו אם הוא חרג רק באמה אחת. וכל השבת יש לו רק עד 400 מסביבו ולא יותר. לעומת הנקמה, רבי אליעזר סובר שאם הוא חרג עד 200, יהיה מותר לו לחזור מעבר ל-200, אז יש לו רק עד 400 ולא יותר. בדין השני במשנה, ראינו מחלוקת בין תנקמה לרבי שמעון. לדעת תנקמה, אם אדם לא הספיק להגיע לעיר לפני שבת, והוא נמצא מחוץ לתחום העיר, ולא קבע מקום שביטה, אסור יהיה לו להיכנס לתחום העיר אפילו אם הוא נמצא במרחק של אמה אחת בלבד מהעיר. לעומת תנקמה, רבי שמעון סובר, שאם הוא נמצא במרחק של עד 15 אמה מתחום העיר, אז יהיה מותר לו להיכנס, מכיוון שמודדי העיר לוקחים 15 אמה כביטחון.